כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כמו כל יום ב-12 אנחנו כאן, אפשר להזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM באתר האינטרנט של כאן או באפליקציה כאן OD וגם בעמוד הפודקאסטים, לשם עולות כל התוכניות שלנו וגם כל התוכניות של כאן תרבות הנהדרות. איתנו באולפן מיטל כהן ותמיר צוברי. ומה יעשה לה? שלום.
שלום יובל, שלום לכל המאזינים. נשמח אם תשלחו לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992, בעיקר יובל ישמח, כי הוא מאוד אוהב את זה.
זה מרגש אותי.
נכון, זה מרגש. הרגשו את יובל. היום נדבר עם דוקטור רחל סגי, שליקטה וערכה את סיפורי החיים של עוזרות הבית בישראל, שמרכיבים את הספר החדש והמעניין שהיא כתבה, בוסית של יום ראשון שמו, שיצא בהוצאת פרדס. נדבר גם עם צליל אברהם על עוד ספר עזרה עצמית, וגם נדבר על האמת המפתיעה לגבי ספרים מהסוג הזה, ספרי עזרה עצמית, כפי שעולה ממחקר קטן שערכו במגזין קוורץ.
אבל עוד קודם, אנחנו מדברים הרבה על רבי המחר ורשימות רבי המחר ורשימות המבקרים שהחליפו את רשימות רבי המחר וכל העניין הזה, וזה נכון שהשוק הישראלי מאוד מאוד שונה באופיו מהשוק האמריקאי, גם בהקשר של הרשימות האלה, אבל בכל זאת יש תובנות מאוד מעניינות בכתבה שהתפרסמה לאחרונה בעניין זה במגזין האינטרנטי Publishers Weekly. ואולי הן מסבירות משהו גם על המצב שלנו.
מה הם אומרים שם?
אז קודם כל צריך להגיד שבארצות הברית, שזה השוק שפאבלישרס וויקלי מסקר, המצב סבוך משלנו, כי שם יש רשימות נפרדות לקריחה קשה, שזה כאילו העילית של הספרות, וקריחה רכה, ומשהו שנקרא קריחה רכה המונית בתרגום קלוקל שלי, שזה כלומר קריחה רכה אבל קטנים יותר, שהם כאילו הכי זולים, אני לא יודע. אצלנו אין ממש קריחה קשה בכלל, הרוב אצלנו קריחה רכה, וכשיש קריחה קשה לא ממש מתייחסים לזה, אין הבדל, נכון?
לא,
אף אחד לא מתייחס לזה. ובארצות הברית נכנסו גם רבי המחר של הספרים האלקטרונים, כל אחד מהדברים האלה זה רשימה נפרדת.
יש שם המון רשימות, בניו יורק טיימס אתה יכול להיכנס, תמיד נראה לי שיש שם איזה 15 רשימות.
וזה עוד כלום. כי באמזון עכשיו היא ממש טרפה את כל הקלפים, כי יש שם כל מיני רשימות רבי מחר, כמו קטגוריות כמו תחביבים, הומור, גינון, כל מיני דברים, זה ממש מסתבך והולך.
אפרופו הקטגוריות של אמזון, אני ראיתי לפני איזה יומיים בפייסבוק שהספר הבית אשר נחרב של רובי נמדר, שזכה פה בספיר והתורגם עכשיו לאנגלית, הוא מספר אחת באמזון בקטגוריית ספרות מזרח תיכונית.
יש קטגוריה מזרח תיכונית?
יש, ודאי יש קטגוריה לכל דבר.
וואלה.
אז רובי נמדר כתב על זה בפייסבוק, שזה מעניין לחשוב על ה-Upper West Side, ששם הוא גר כבר יותר מ-15 שנה לדעתי, כחלק מהמזרח התיכון, אבל
Home is where the heart is, אני מניח.
חלק מהרמאויות שעושים, אגב, אנשים שרוצים למכור באמזון, כאלה קטנים, רמאויות, אני אומרת במרכאות, זה שהם ממציאים גם כל מיני תתי קטגוריות, ומכניסים את הספרים שלהם לשם.
כן.
למקומות שאין הרבה תחרות, ואז אתה יכול פתאום מספר אחד בגינון
אינדונזי,
מזרח אינדונזיה נגיד.
כן, זה גם שאלה כאילו מי קובע מהן הקטגוריות האלה, זאת אומרת בעולם הווב 2.0, שזה בטח כבר העולם של אתמול מבחינתי.
אתה יודע שכל פעם שאתה אומר, שואל את השאלה הזאת מי קובע, התשובה שלי היא אחת. אני. מי קובע?
אז לא את זה, לא את זה. יש מקומות שבהם אם מספיק גולשים, יכריעו שיש צורך בקטגוריה של גינון אינדונזי, אז תהיה קטגוריה כזאת באמת.
נכון. חוכמת ההמונים.
אז לא רק מספר הרשימות, נילי להפתיע אותך, מסבך את העניינים שם. העניין הוא ששם גם כל מקור שמפרסם רשימה כזאת בכלל מסתמך על נתונים אחרים. למשל, אמזון לא מפרסמת את נתוני מחירות הספרים האלקטרונים שלה. לא, אף אחד לא יודע. היא מפרסמת את רשימות רבי המחר של הקטגוריות, אבל לא יודעים כמה, והאם זה מהימן, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. הניו יורק טיימס, שזאת הרשימה הנחשקת מכולן, כולם רוצים לכתוב על הקריכה, ניו יורק טיימס בסט סלר, היא מבוססת על מקורות סודיים שהעיתון הפוצי הזה לא חושף, לא אומר איך הוא החליט ועל סמך מה. ורשימות אחרות מבוססות על מערכת ניטור הקופות בארצות הברית, שכוללת 80-85% מהקופות, לפי מה שהבנתי מהכתבה, אבל זה כמובן לא כולל ספרים אלקטרונים, מה שבארצות הברית הופך היום למשחק אחר לגמרי. כלומר, יש אין ספור רשימות שמתחלקות לאין ספור קטגוריות, ומתבססות על אין ספור סוגי מקורות.
כן, מה שהופך את העניין הזה שנקרא רב מחר לדבר חסר ערך.
וזה בדיוק מה שהם הולכים אליו בכתבה, הם מקורות שהם בכתבה מתלוננים שהערך של המושג יתלדל, ושל לרשום על הקריכה best seller, רב מחר כשלעצמו, זה לא עוזר למחירות בכלל. כן, יש כיתוב, נגיד רב מחר של הניו יורק טיימס כן יעזור, גם רב מחר של USA Today יעזור, או וול סטריט ג'ורנל, יש עיתונים שעדיין להיות רב מחר בהם זה כאילו עדיין. הדבר שמעודד מחירות ומושך תשומת לב, אבל סתם רב מחר בלי איזה גושפנקה כזאת? לא ממש. ולפי מוכרים שמתראיינים שם, גם אם המונח מעורר עניין, זה לא בהכרח מתרגם למחירות. מה שכן מעודד מחירות זה ביקורות טובות. מדהים. מי היה מאמין? ביקורות טובות מעודד מחירות. ואייטמים בתקשורת פופולרית, ב-NPR, רשת הציבורית שם, ב-60 Minutes וכאלה, ופלא אוזן.
שזה די נחמד בעיניי, כי זה מצב שבו חוכמת ההמונים אומרת לך ללכת נגד חוכמת ההמונים.
נכון, לא חשבתי על זה.
זה המשמעות של זה.
נכון.
ההמונים מכריעים נגד ההמונים.
כן, אל תסמכו על מה שכולם קנו, רק תסמכו על מה שלחשנו לכם שכדאי.
לא, מה שלחשתם אחד לשני, לא מה שלחשנו לכם, בהכרח.
מצד שני, בכתבה אומרים שלבטל רשימות זה לא הדבר הנכון. למשל, מה שכתוב שם, שלא ידעתי, זה שהניו יורק טיימס ביטל את רשיבות רבי המחר של הרומנים הגרפיים ושל ספרים אלקטרונים ל-young adults, שזה ממש קטגוריה, ספרים זה מאוד ספציפי, ספרים אלקטרונים ל-young adults, שזה בני נוער, 13-18, פחות או יותר. הם אומרים שביטול הרשימות האלה היה צד עסקי שגוי, ושאת הוואקום תפסו רשימות דומות של מקורות מהימנים פחות.
תשמע, עובדה שגם כשבמוסף ספרים פה של הארץ בוטלו הרשימות, היה רגע כזה, לפני כמה חודשים, פתאום התגרגלנו אליהן, ותמיד הרי אנשים טינפו על הרשימות האלה.
כן.
אז העניין הוא שאנחנו לא טמבלים,
תדברי בשם עצמך.
אני והמאזינים התכוונתי. לא קלעתי אותך לתוך זה. אנחנו לא טמבלים. אנחנו יודעים לקחת את הרשימות האלה ברבון מוגבל, ואנחנו עדיין נהנים מהן. כאילו זה, אני חושבת שזה, אני כבר אמרתי כבר כמה פעמים שאני מתייחס לזה כאל שעשוע, כמו אסטרולוגיה, סודוקו. ותאר לך, אתה יודע מה יקרה אם יבטלו את הסודוקו בארץ?
תירוף.
כאילו, ארץ, זהו, זה היה הרגע שאתה יודע שהעיתון הזה גמר. כאילו.
קראתי לו מזמן בפייסבוק שיש איזה סערה סביב הסודוקו, לא מה שצלחתי להבין מה
כן,
זה, אבל פורסמו.
כן, היו כל מיני מכתבים למערכת בעניין הסודוקו של הארץ.
שהם שינו את השיטה שאין פתרון או שהוא לא...
לא, זה קשה מדי, זה היה סערה שלמה. אני אומרת לך
שעיתון
הארץ, כולם חושבים, כן, זה עיתון מאוד מאוד רציני וכל הדבר הזה, זה הניו יורק טיימס שלנו, אבל העניין שם זה הסודוקו. שאגב, אין לי שמץ של מושג איך עושים את זה, מה קורה שם.
מעולם לא עשיתי את זה.
לא רק הסודוקו, גם התשבץ. יש שם גם תשבץ שיש אנשים שנשבעים
בשמו. המדור האהוב עליי זה השחמט, זה באמת.
שחמט?
כן, אני לא מבין כלום.
אני, המדור האהוב עליי זה 20 שאלות. כן.
אם נחזור רגע לרשימות רבי המחר, מה שמדהים אותי זה שיש להם רשימות שמבוססות על נתוני קופות. והם בכלל מתייחסים לרשימות אחרות. 80-85% מהקופות מעבירות נתונים מהימנים של מה נמכר. מה יש להתייחס למשהו אחר? אם אתה, אם רבי מחר, זה מה שמעניין אותך. לוואי שאצלנו היה הדבר הזה. אם כי אני בניגוד אלייך מרוצה מאוד מהמגמה הזאת של דלדול החשיבות של מושג רבי המחר. כלומר, כל הקונספט הזה מעצבן. חוכמת ההמונים, זה לא דבר שמדבר עליי.
חוכמת ההמונים זה לא עניין של האם אתה מאמין בזה או לא מאמין בזה. כאילו, זה פשוט, אני לא מאמינה שאתה יכול פשוט להגיד משפט כזה כמו, אני לא מאמין בחוכמת ההמונים, בלי למצמת, היהירות. זה לא יאמן, כאילו. בכל אופן, יש בפאבלישרס וויקלי עוד כתבה מעניינת על שוק הספרים האמריקאי, שכוללת נתונים על עובדי התחום ב-2016. מתברר שלפי סקר של 521 נשאלים, אחוז הנשים בתחום עלה מ-74% ב-2015 ל-80% ב-2016.
חסר תקדים. זה מן הסתם מלווה בנתונים גם על ירידת שכר, כמו שתמיד קורה כשנשים...
אוקיי, אז הליברל הצדקן שהוא בכלל לא יכול פשוט להתאפק, אבל שוב, אבל אתה טועה, מצטערת להגיד לך, או שמחה להגיד לך, אחוז המשתכרים מתחת ל-$40,000 בשנה בתחום הזה ירד מ-19% ל-15%, אוקיי? ב-2016, ואילו אחוז המשתכרים $100,000 לשנה ויותר בתחום עלה מ-24% ל-27%.
27% מעובדי תעשיית הספרים בארצות הברית מרוויחים $100,000 לשנה ויותר?
כן, וזה גם עלה, זה היה 24% וזה עלה, זאת אומרת, יותר אנשים מרוויחים יותר כסף, השכר של אנשים עלה בממוצע ב-2.8%, ואילו השכר של הגברים עלה בממוצע ב-2.3%.
הם עולות יותר, כל הכבוד להן.
אז אתה יודע, עדיין התלונות הנפוצות בתחום הם על השכר הנמוך, וגברים עדיין מסתכרים יותר מנשים ברוב המכריע של המקצועות בתוך התחום, וגם כמובן שהם עדיין תופסים משרות יותר ניהוליות. אבל...
אני עדיין נחשב את זה כטעות גסה שלי, בסדר, אני מוכן.
ומעבר לכסף ולמגדר, הם טיפלו גם בנושא של אתניות.
כן.
ומה אתה אומר, מה אתה חושב על הדבר הזה שהולך לקרות?
מגוון להפליא?
87% מהנשאלים הם, באופן מאוד מאוד מפתיע, לבנים.
לא, 87%?
87% מהנשאלים הם לבנים.
וואו, והמון.
כן, מטורף.
זה נתון מטורף.
נכון.
אבל את יודעת, עצם זה שעושים סקר כזה, זה פלא בעיניי. זה פלא.
למה? כי... מה הבעיה עם לעשות סקר?
לא,
למה זה פלא?
זה נהדר.
כן, אבל
למה
זה פלא?
למה אצלנו אין, נגיד, סקר כזה? כאילו, מה אנחנו בכלל יודעים על מה קורה בתחום שלנו, חוץ מזה שהמזכורות היומות?
זה לא מעניין פה אף אחד. זה לא פלא בעיניך שיש עיתון כמו Publishers Weekly, שיוצא וסוקר כל מיני דברים כאלה. יש
מדהים.
את זה בארץ?
לא. יפה. אין בכלל מגזינים בארץ.
אז פשוט לא מעניין אף אחד פה. נכון. אחרת היינו לוקחים את מין הצמח ועושים סקר.
אולי אנחנו צריכים לעשות את זה.
כן, בסדר. עשיתי הכל בשבילך, יובל. תקשיב, בהוצאת פרדס יצא לאחרונה ספרה של דוקטור רחל סגי, שמו בוסית של יום ראשון, סיפורי החיים של עוזרות הבית בישראל. זה נושא מאוד אקטואלי כרגע, בדפי החדשות. האם עוזרת בית היא שפחה? מה היא? איך אנחנו מתייחסים אל עוזרת הבית שלנו? האם הן שקופות לנו או שאנחנו רואים אותן? מה הן חושבות עלינו, למשל? זה מאוד עניין אותי לקרוא שם. איך אנחנו נראים?
כן.
הספר כולל סיפורים של עוזרות בית שסגיל לקטע וערכה ומציע מבט די מעניין על החברה הישראלית. דוקטור רחל סגי עוסקת במחקר חינוכי במכללת לוינסקי לחינוך ובמכון מופת, וגם פרסמה בעבר ספרי שירה ופרוזה. שלום לך, דוקטור סגי.
שלום לכם. בוקר טוב.
בוקר טוב. אולי נתחיל בלמה. למה החלטת לכתוב את הספר הזה, לאסוף את הוידועים האלה?
מי שהיה הטריגר עבורי לכתיבת הספר זאת האישה שעובדת אצלי בבית. אני לא אוהבת לקרוא לה עוזרת הבית, זאת האישה שעובדת ובעצם היא מנהלת את הבית שלי, ויולט, שהייתה מגיעה אליי כל יום שני ב5:30 בבוקר ויושבת ומתחילה לספר לי את הסיפור שלה.
כן.
וסיפור חייה, והיה מאוד מאוד מעניין ומרתק, ובעצם היא גירתה אותי ללכת ולנסות לראות נשים אחרות שעובדות במשק בית, מה הן אומרות על העניין הזה. וממנה התפתח כל הספר הזה.
איזה מסקנות, מה המסקנות שעולות אצלך מקראה בספר הזה? את כותבת על העוזרת כעל חברה נחותה בהקדמה שלך.
כן, היא חברה שלך, אבל בעצם ההבדלים בין המעסיקה ובין העוזרת הם הבדלים מאוד גדולים, והבדלים נראים לעין.
כן.
זאת אומרת, היא לא שווה לך, והיא כן שווה לך. יש כאן איזשהו קונפליקט מאוד גדול במעמד שלה בין האישה שמעסיקה אותה ובין האישה ובינה. את בוחרת בעצם במה לשתף אותה, היא אולי משתפת אותך הרבה יותר בחיים שלה ובסודות שלה ממה שאת משתפת אותה. היחסים הם לא יחסים שוויוניים, גם אם את חברה שלה ואת יושבת ואת מדברת ושומעת את הדברים שלה.
אבל יש שם נגיד, לא גם, יש שם גם נגיד אחת מהנשים שאת מראיינת אומרת, אסור לכן, היא נותנת עצה לנשים שעובדות בזה, אל תהיו חברות של המשפחה שאתם עובדות בה, אל תחשפו דברים, זה לא לעניין. גם להן יש את הכוח הזה, זאת אומרת, זה לא...
נכון, יש להם את הכוח הזה, והכוח הזה בא מתוך הפגיעות שלהם, כי הרבה מאוד פעמים הן מרגישות שהן חושפות את עצמן, שהן מגלות את, באמת את כל תפונות ליבן ואת כל מה שקורה איתן, ואחר כך המעסיקות שלהם לא תמיד מחזירות להם באותה מטבע, שמגיע איזשהו רגע של אמת, כמו של פיתורים, של פיצויים, של תשלומים כאלה ואחרים, לא תמיד המעסיקות עומדות בזה. אז הנשים האלה שנפגעו, הן אומרות, אל תהיינה חברות. תבונה, בואו לעבודה, תעבדו, תעשו את העבודה שלכם כמו שצריך, ותלכו. הן לא חברות שלכם.
איזה יחס? אומרת, האם את יכולה להגיד באופן כללי, נגיד, ברור שיש שם המון סיפורים, אבל באופן כללי, איזה יחס את רואה שאנחנו מעניקים לעוזרות הבית?
קשה מאוד לעשות את ההכללה, אבל לא תמיד היחס הוא היחס המתאים של יחס מכבד. הרבה פעמים הוא יחס של זלזול, כאילו הן לא מבינות, הן לא יודעות, הן לא משכילות. אחת שואלת, איזה פרופסור לכימיה שאל אותה משהו, איזושהי שאלה, והיא אומרת, מה אתה חושב, שאני מטומטמת? אני לא מטומטמת, אני לא פרופסור, אבל אני לא מטומטמת.
יש שם גם סיפור... יש שם גם סיפור של מישהי שהיא בעלת תארים מתקדמים באנגלית, שהיא מאוסטרליה.
נכון.
כן, יש שם אקדמאיות וכולי.
היא אקדמאית, אבל היא באה לכאן לארץ ששפת האם שלה היא לא עברית, אז היא נמצאת במצב, למרות שהיא אקדמאית, ויש לה תואר שני אפילו, היא בעצם נמצאת במצב נחות, כי היא לא מדברת עברית כמו שצריך, היא לא... לא השתלבה כאן בעבודה אחרת, והיא עובדת בעבודה הזאת הכי נחותה, או בין הנחותות שיכולות להיות כדי להתפרנס. יש עוד אחת אחרת שהיא הייתה ברוסיה מהנדסת רכבות, והיא כאן עבדה קודם כמסאג'יסטית ערומה.
תגיד, יש נורא חשש עם ספר כזה, שהמבט יהיה מתנסה, שכאילו אנחנו מאפשרים, את מאפשרת את הכל כביכול, ועלול לצאת משהו מתנסה בספר כזה, כאילו שאנחנו מאפשרים את הדבר, את מאפשרת את הדבר הזה.
בגלל שאני חששתי מביקורת כזאת, אני לא רציתי לכתוב ספר אקדמי כמו שרגילים לכתוב עם תכנים כאלה שאני מנתחת את הרעיונות ומוסיפה. אני כתבתי כאילו מנקודת המבט שלהן, אני מקווה מאוד שהיא לא נקודת מבט מתנסית. ניסיתי בעצם להראות את ההתמודדות שלהם, את הכוח שלהם, את היכולת שלהם לנהל בית, לנהל משפחה, ילדים, בתנאים מאוד קשים. לרוב אנשים שם חיי הנישואים שלהם והמשפחה שלהם לא הייתה משפחה תקינה. הבעל הרבה פעמים לא עבד, הוא היה נרקומן, הוא היה בכלא, ובכל זאת הם החזיקו את המשפחה והשתדלו מאוד מאוד לדחוף את הילדים שלהם ללמוד. אז אני דווקא רציתי להראות את זה, אני מקווה שהצלחתי.
למה, אבל למה, דוקטור סגי, למה אנחנו לא מתייחסות יפה לעוזרות הבית שלנו?
זאת שאלה מעניינת. יכול להיות בגלל העבודה שהיא עושה שאנחנו לא אוהבות אותה כל כך.
אולי בגלל שהיא רואה אותנו במערומנו? אולי בגלל שהיא רואה את הלכלוך שלנו?
את הלכלוך שלנו. היא נכנסת אלינו הביתה בעצם, והיא הזבוב על הקיר שרואה כל דבר שאנחנו לא רוצים שאחרים יראו, והיא מבחינתנו צריכה לשמור את זה בסוד, ולא כן. לספר לאף אחד שהיא ראתה את מה שהיא ראתה אצלנו בבית, או שמעה את מה שהיא שמעה, ולכן אנחנו מתייחסים אליה, שהיא תדע מי כאן האדון ומי כאן לא האדון. אולי, עכשיו... אבל לא כולן ככה.
בהחלט. יש לי שאלה לסיום, הייתי רוצה לשאול אותך, שאלה שגם את מעלה אותה בהקדמה שלך, שהיא מאוד מאוד מעניינת בעיניי. איפה הגברים? תמיד יש, הן מדברות בווידועים שלהם, עוזרות הבית, מדברות על היחסים שלהם עם הגברת של הבית. כאילו אין שם גם איזה אדון. איפה הם?
קודם כל, הגברים ברובם כנראה. האמת היא שהם באמת לא דיברו על האדון. הגברים ברובם לא נמצאים. מי שמנהלת, מי שמבקשת, מי שמסדרת את הכל, מי שמנהלת איתם את המסע ומתן, מה לעשות ומה לא לעשות, זה תמיד האישה. זה כמעט אף פעם לא הגבר. ויכול להיות שגם עם הגבר, הקשר הוא קשר טיפה אחר, כי זה כבר קשר בין מגדרי, זה לא בין, באותו מגדר, אלא בין מגדרי, ושם זה כבר טעון בדבר אחר.
כן.
ובאמת הם כמעט ולא הזכירו את הגברים בתוך הבית, הם תמיד, המסע ומתן שלהם היה עם אנשים, גם לגבי המשכורות, גם לגבי החופשים. האישה, אם הייתה לה איזושהי בעיה, הייתה אומרת, אני אתייעץ עם בעלי, אבל הבעל הוא לא זה שניהל את המסע ומתן עם העוזרת, אלא האישה.
את חושבת שלסיפורים האלה יש ערך ספרותי? כי בהתחלה זה נראה כמו ספר באמת עיון, אבל מצד שני, את נמנעת מלעשות מסקנות חותכות, את לא עושה איזושהי אנליזה של המקבץ סיפורים האלה. אז השאלה היא, זה ספר סוציולוגי, זה ספר עם ערך ספרותי בעינייך?
אם אני יכולה להשוות אותו לאיזשהו ז'אנר קולנועי, אז אולי זה כמו סרטי תעודה, שמספרים איזשהו סיפור שמבוסס על אמת, ולא הכל צריך להיות שם בדיוק אמת. זאת אומרת, אני רציתי לקחת את הסיפורים האלה, שזה יהיה ספרות, שזה תהיה פרוזה. אני מקווה שהצלחתי בזה.
טוב, דוקטור רחל סגי.
זה מאוד מאוד מעניין, אני יכולה לומר.
מאוד מעניין.
תודה.
אני מאוד התעניינתי לקרוא את זה, ואני נגיד
שוב. אני גם מרגיש שזה מנפץ, כאילו, אני ניגשתי לספר עם דעות קדומות, אני יודע. רק במהלך הקריאה הבנתי.
אתה עמוס בדעות קדומות פשוט, אז אתה יודע, זה לא, לכל דבר אתה ניגש בדעות, זה פשוט מה שיש לך בתרמיל.
בסדר, אבל לגמל קצת קשה לראות את הדבשת שלו.
זה נכון, אז ראית פתאום.
אז הנה מראה. מראה שהראתה לי את הדבשת שלי, וזה ניפץ אצלי דעות קדומות, וזה שווה לקרוא.
אז נגיד שוב, בוסית של יום ראשון, סיפורי החיים של עוזרות הבית בישראל, הוצאת פרדס, תודה רבה לך, דוקטור רחל סגי.
תודה רבה לכם.
להתראות.
אולי
תודה.
לפני שאנחנו יוצאים לשיר, מאיה, כן. אני אקריא איזה קטע קצר.
כן, נכון.
קטע מאוד מעניין בעיניי. ככה אומרת אחת מהאנשים שמתראיינות בספר הזה, אולי הכי חשוב זה שאת, העוזרת, צריכה להיות ולא להיות. מה שאני מתכוונת זה, כמה שאת יותר בבית, את יודעת ושומעת יותר. את נהיית חלק מהבית. לפעמים אני מרגישה לא נעים מכל מיני דברים שאני שומעת. יש המון דוגמאות שחלק אפילו לא נעים לי לחזור, כי זה כל כך אישי. אבל למשל, אני זוכרת של בוסית אחת, רק לפני שבוע, היא דיברה עם הבעל שלה על כל מיני דברים של העבודה שלה, ואיך היא סידרה שם מישהי שהיה לה חשבון איתה, ודיברה במין התרגשות כזו, ופתאום היא שמה לב שאני שם, אז היא אמרה לו, טוב, אני אספר לך אחר כך. ואני לא הגבתי, כאילו לא שמעתי. פני פוקר. אני כבר יודעת מתי זה לא העסק שלי. לאט לאט את נהיית חלק מהבית, ולא מתייחסים לזה שאת נמצאת שם. את כמו הציץ בשבילם. לא טוב, לא רע, ככה זה. כמו איש ואישה שחיים הרבה הרבה זמן ביחד, או ילד או ילדה קטנים, עירומים בשפת הים, שבגלל שהם כאלה קטנים, כאילו לא מסתכלים עליהם. טוב, אנחנו שמענו לפני הפרסומות את שוקולד מנטה מסטיק אמור שלום, וגם הגיע אלינו מסר שאומר משהו מעניין על למה אנחנו כל כך מתייחסים בחוסר כבוד אולי לעוזרי ועוזרות הבית שלנו. החרדה שבהבנה כמה רב הדמיון ביני לבין העוזרת. כמו שמתייחסים לפליט, לעובד זר, לפלסטינים. המעסיקות סלש מעסיקים יודעים בעומק ליבם שהיו יכולים להיות במקומם. עבד ואדון תמיד יכולים להתחלף. זה נכון.
היו יכולים ואולי עוד יהיו.
אני חושב שבמקומות שבהם האי שוויון הולך וגובר, אנשים שהם במעמד הבינוני, בינוני גבוה, שהם אלה שמעסיקים את עוזרי ועוזרות הבית, יודעים שהם יותר קרובים אליהם מאשר למי שלמעלה. וצריך משהו מאוד קטן שיקרה במשפחה שלך. זה אסון כזה מינורי.
האמריקאים קוראים לזה paycheck away.
כן?
זה כאילו משכורת אחת.
טיפול שיניים אחד, והלכו החסכונות, ואתה הולך זה, אז כן, נכון. טוב, איתנו כבר, צליל אברהם, עורכת כאן באמת, הדסק הכלכלי בדיגיטל.
שלום.
אהלן, איזה כיף שהגיע יום שלישי ואת איתנו עם פינתך, תעזרי לעצמך, שבה את מבקרת ספרי עזרה עצמית, אבל לפני שנפרוץ עם הפינה, אנחנו רוצים לשתף אותך במאמר שקראנו על ספרי עזרה עצמית. חשבנו שראוי. מתברר שזה דווקא תחום גברי. אנחנו נדבר היום על ספר שכתבה אישה, אבל זה תחום גברי. באתר קוורץ התפרסמה כתבה שעסקה בכתיפת ספרי עזרה עצמית וקריאתם, ומתברר שגברים בכלל לא קוראים ספרי עזרה עצמית, או לפחות לא מודים בזה, אבל הם דווקא כן כותבים אותם. באתר אפילו נטען שזו בושה בעיני גברים לקרוא ספרים כאלה, או להודות בקריאתם, שזה דווקא הגיוני כשזוכרים כמה האגו הגברי מתמודד היטב עם הזדקקות לעזרה.
אבל אתם מסגבירים מעולה.
מסגבירים.
שזה מילה די דוחה, צליל, חייבים למצוא לה.
מילה מאוד
כאילו,
שימושית.
היא הלחמה
מילה
כזאת,
מאוד שימושית.
בין הגבר להסברה, רגע, אבל...
אבל באנגלית זה מעולה.
במעשה עצמו דוחה, אבל את המילה אני...
אבל באנגלית זה מעולה, mansplaining.
mansplaining.
באנגלית זה יותר זורם. רגע, אז הגברים כותבים ואנשים קוראות?
כן, אז בואו, הם מגבים את כל זה במחקר סטטיסטי מדוקדק.
בוודאי.
באתר ניתחו את הנתונים מאתר Goodreads, שזה אתר הרשימות והמלצות של גולשים שאמזון, שהיום הוא בבעלות אמזון. הם הצליחו לזהות בוודאות את המגדר של, של כותבי 88 מתוך 100 ספרי העזרה העצמית הנקראים ביותר לפי האתר, ואז הם בחנו לכל ספר את 500 הביקורות הפופולריות ביותר שכותבים גולשי וגולשות האתר, וזיהו את המגדר של כותבי הביקורות. אז מתוך 88 הספרים האלה, 30 נכתבו על ידי נשים ו-58 נכתבו על ידי גברים. ולעומת זאת, 83% מההמלצות על ספרים שכתבו נשים באו מנשים, בעוד שספרים שנכתבו על ידי גברים זה התחלק חצי-חצי. 50% מההמלצות זה מנשים ו-50% מגברים, וזאת למרות ש-62.5% מהגולשים שכותבים ביקורות הם בעצם גולשות, נשים. וזאת רק הערכה בכללי, זאת אומרת, בז'אנרים כמו צ'יקליט ורומן רומנטי ואירוטיקה, אחוז גבוה בהרבה. זאת אומרת שהמצב בז'אנר ספרי העזרה העצמית, על פי המחקר הספציפי שנערך באתר קוורץ, לפי גודריץ, שנשים שוב מקבלות עצות מגברים שלא מוכנים להקשיב לעצות של אף אחד אחר.
כמו בחיים.
אף אחד לא אמר שאנחנו מקבלות את העצות, אבל אנחנו קוראות את השטויות שאתם מדברים.
אבל באמת היחס לנשים הוא כמו לאיזה מין אביזר מורכב שדורש הוראות הפעלה. מילדות, מספרי הדרכה לנערות, לאיך תוכלי ואיך תשבי ואל תפסקי רגליים כשאת יושבת, ומה את עושה כשיש לך מחזור.
זהו, נכון. לנו אין את מ-12 עד 16. אין לנו את הדברים
נכון,
האלה.
נכון, וכל שלב ושלב בחיינו מלווה בספר הדרכה שופי העצות. יש גם ספרי הדרכה היום לגיל המעבר, יש ספרי הדרכה לנישואים, אבל זה החיים שלנו שגברים מסברים לנו דברים, זה לא חדש.
זה טירוף.
אתה יודע, זה... כל פעם שאני אומרת מה אני עושה, אז מיד מתחילים לצעוק עליי שהריבית עלה, בוודאי שהריבית עלה.
עוד דבר שמתואר בכתבה זה שהספרים בגודריץ יכולים להיכלל ביותר מקטגוריה אחת, וזה נורא מעניין. אני לא יודע מי קובע את הקטגוריות, האם זה הגולשים קובעים את הקטגוריות? אתה מחליט מה הטאג שאתה נותן לספר? אני לא יודע. אבל נגיד, ספר יכול להיות מוגדר כמתח וכהיסטוריה, כן? אז ספרי עזרה עצמית שנכללים גם בקטגוריות כמו ביוגרפיה, ממוארים ואוטוביוגרפיות, נקראים בעיקר על ידי נשים. לעומת זאת, יש ספרי עזרה עצמית שנכללים גם בקטגוריות של פסיכולוגיה, עסקים, מדע, פילוסופיה ודת, והם נקראים בעיקר על ידי גברים.
אבל זה עוד יותר גרוע, זה גם ספרים כמו, אני מניחה, בעשירה בעני,
כן, 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 בדיוק כאלה, הזה. כן.
הבעיה שהם משכפלים את עצמם, זאת אומרת, גבר אחד קורא, ואז הוא מסביר לכל הסביבה שלו לקרוא את הספר, ולעשות מה שכתוב בספר.
אבל אני לא מבין למה אנשים שלא... שלא קוראים ספרי עזרה, למרות שיכול להיות שמי שכותב ספרי עזרה עצמית כן מבין בז'אנר וקורא...
אם הוא מקצוען סביר להניח.
לא, אני לא מבינה גם מה זה, כמו שדן שילון בזמנו במעגל של דן שילון בראיון אמר שהוא לא היה צופה בתוכנית המעגל של דן שילון.
באמת? הוא אמר את זה?
אז יש המון אנשים נגיד שעושים טלוויזיה נחותה והם עצמם אין להם טלוויזיה בבית.
אבל זה משהו שכמעט תמיד כן, זה משהו שמבחינים בו, וזה משהו גם שנורא מבאס. עכשיו כשאני קוראת את כל ספרי עזרה עצמית האלה, אז אחד הדברים שהכי מבאסים אותי זה לראות שהכותב אינטליגנט מכפי שהוא מרשה לעצמו לכתוב.
כי הוא כותב לנשים?
לא, כי הוא רוצה רב מחר.
כן, או כי הוא מעריך את השכלתם או את האינטלקט שלהם כפחות משלו.
טוב, זה כמו שגראוצ'ו מרקס אמר, נכון? אני לא מוכן להיכלל במועדון שמוכן לקבל אותי לשורותיו. אולי זה הזמן באמת לעבור לפינה שלך.
אין לי עוד.
יש עוד, יש עוד.
אין עוד.
לא, אין עוד. יהודי לפינה.
נכון. תעזרי לעצמך, צליל אברהם. איזה ספר יש לנו היום?
השבוע קראתי מדריך לגירושים. אני מלכה גרושה באושר, מאת גיא קורן.
זה השם של הספר?
אני מלכה גרושה באושר.
אני חושב שאני צריך לצאת עכשיו מהאולפן. אסור לי לדבר על הספר הזה אפילו מילה אחת.
למה התגרשת מגיא קורן?
לא, אני פשוט מרגיש... עכשיו, במיוחד לאור האייטם הקודם שדיברנו עליו, כל דבר שאני אגיד יהיה נורא והיום, בגלל המגדר שלי.
אתה תמיד כל דבר שאתה אומר זה נורא והיום, ולא בגלל המגדר שלך. אז תישאר כבר, אתה כבר פה.
אהבה.
אוקיי. אתה יודע, זאת פינה של צליל, אולי תיתן לה גם להגיד משהו.
צליל, כן.
בבקשה, תפסיק להסגביר לי כבר, רציתי להעלות את זה באמת.
בואי אני אסביר לך על מה הספר שקראת.
רג'ס.
אז גיא קורן היא עיתונאית ותיקה בידיעות אחרונות, והיא התגרשה, והיא מעבירה סדנאות לנשים בכלל, והספציאליטה שלה זה סדנאות לגרושות, כשהיא פיתחה שיטה שנקראת שיטת המלכה. והשיטה אומרת שכל אחת היא מלכה ששולטת בחיים שלה, היא נושאת על עצמה כתר וגלימה, והמטרה היא להוציא מכל אישה את המלכה החבויה בה.
גם בבדולין היה דבר כזה, לא?
כן, שאתה יכול לבחור להיות מלך או עבד. נכון. אז המטרה של הספר זה באמת לעזור לך לעשות את זה, והיא עוברת על כל המסלול. הספר מיועד גם לנשים שמתלבטות היום להתגרש. יש גם 5 סימנים שאתם עומדים להתגרש. אתם רוצים שנקרא לכם?
בוודאי.
ברוך.
אני תמיד חשבתי שבכל אישה יש בלונדינית חבויה שאמורה לתת לה לפרוץ, אבל מלכה, כאילו.
זה בדיינטלן.
גרושה, בכל אישה יש גרושה חבויה.
רגע, הסימנים האלה הם רק לנשים, או שאם נגיד גבר מזהה את זה בחיים שלו, אז גם הוא עומד להתגרש?
זה נראה לי די אוניברסלי.
אוקיי.
כשאת מרגישה טינה כלפי בן הזוג שלך, ואין לך שום רצון לפתור את זה, כשאת נשארת מול הטלוויזיה עד שהוא נרדם כדי שחלילה לא יבקש ממך סקס, כשאת שואלת מתי הוא חוזר מהעבודה רק כדי לוודא שזה כמה שיותר מאוחר, כשאת זו ששוכחת שיש לכם יום נישואים, כשאת מפתחת רגשות רומנטיים לגבר אחר.
כן, זה סימן. זה בהחלט סימן.
האחרון הוא סימן.
לא יודעת, כולנו בני אדם, לא?
כן, כן.
מה, אני לא מבין.
שכל אחד ישמור לעצמו את הציון שלו?
לא, אם מישהו יש לו יום שבו הוא רוצה להיות לבד, והוא שמח שבן הזוג...
לא, אבל 5 זה, 5 מתוך 5 זה, אתה יודע.
בוא, אם לא אכפת לך, תפסיק להתערב. כן, צליל.
אני אשמור על המגדר שלי.
אז גיא באמת מלווה מהספקות האלה שעולים עד ההחלטה, התהליך עצמו, והיא לא מתעסקת בלהסביר לך כל כך מה זה הסדרי ראייה או בדברים האלה, אלא בתהליך הרגשי והנפשי שאת עוברת, כשמטרה היא לחזק אותך בהחלטה שלך, לשמור עלייך מכל מיני קנאיות. באופן כללי, למרות שהיא מבטיחה שתישארי מלכה, הדרך שבה היא מתארת את החיים שאחרי, היא מאוד מדחדכת.
באמת? למה?
כן. למשל, נגיד, כל החברות שלך יעזבו אותך. אם הן נשואות, זה כי הן מקנאות בך, שלך יש אומץ ולהן לא. או כי הן פוחדות שתקחי להן את הבעל. ואם הן רווקות, אז הן מקנאות בך, כי לך לפחות יש ילדים.
אני לא חוויתי את זה, סליחה, כשהתגרשתי, אני לא מכירה את ה... בסדר.
אני שמחה שאת אומרת, כי זה די מטריד.
לא, לא.
מה זאת אומרת, אם את מתגרשת, אתם מבינים את כל החברות שלך, נקודה?
המעגל החברתי משתנה דרסטית, לפי מה שהיא אומרת. כי אנשים מאוד ביקורתיים כלפי ההחלטה שלך, המשפחה שלך ביקורתית.
זה נשמע כמו ספר עזרה עצמית מעודד ומחזק.
וזה כאילו נועד ל... אתה יודע, זה בין השורות, אתה מבין כזה לאן... אתה מבין לאן...
מה עוד, מה עוד?
החלק הכי כיפי בספר זה החלק השני שלו, שזה אחרי ההסתגלות למעבר לסטטוס החדש, היא מדברת על הכניסה מחדש לכל עולם הדייטים וה... סקס, ואפליקציות, והשידוכים. והאמת שהיה לי נורא נורא כיף לקרוא את זה.
את החלק הזה.
כן, זה חלק מאוד, אמרת קודם שיש ספרי עזרה עצמית שהם על הגבול בין ז'אנרים, אז כאילו זה גם סוג של יומן אישי כזה, עם הרבה סיפורים טובים, על הסקס שלה. ויש שם הרבה הרבה עצות. אחרי כל פרק יש פינת המלכה, שבו היא מסכמת את כל העצות. אני רוצה להקריא לכם
את העצות של הסקס,
את החלק שהכי דהים אותי. זה בתוך החלק הזה של סקס, פינת המלכה, מה את באמת צריכה כשאת מתגרשת. 1, קומבינזון שחור מסטן, משי אותך חרה. 2, נעלי עקב, את לא נשואה, צאי מאזור הנוחות ותסבלי כמו כולנו. 3, אל תגיעי עם שיער אסוף לדייט, שיער זה כוח, השתמשי בו. באתי עם פזור, כמו שאתם רואים. 5, גלחי מרתי הסירי לייזרי, המהדורות מסירות הכל. 6, ליפסטיק אדום, כלי נשק רב עוצמה. 7, אל תסמסי, תני לו לחזר. 8, החמיא לו, אבל היא מרוחקת. 9, את חדשה בשוק הגרושות ולכן נחשקת. 10, סדרי לעצמך מאגר טלפוני של בעלי מקצוע, שיצילו אותך בשעת משבר.
זה כאילו הנגטיב...
בעלי מקצוע יצילו אותך ממה?
הנגטיב של דיאטלנד שדיברנו עליו ביום ראשון. זה הנגטיב, זה כאילו ההפך המוחלט.
ספרו לי.
דיאטלנד זה ספר...
זה ספר פרוזה, מה זה קשור עכשיו?
לא, כי זה כאילו, זה בדיוק אומר בדיוק את ההפך. זה ספר על תנועת מחתרת טרור של נשים נגד תרבות הגוף המערבית ומשטור של הנשים.
כן, אז זהו, מה שאותי ביאס זה שהיא פשוט, כאילו, היא ממש ממש חוזרת על כל הסטריאוטיפים על גרושות. כאילו, חוץ מיצא אחת שהיא אומרת, אל תלבשי מנומר לעולם, אבל 3 פעמים היא מורה על ליפסטיק אדום, לק אדום, נעלי עקב, כלי נשק רב עוצמה, וכל העניינים האלה. שלי זה גרם קצת אינוחות, כאילו, קצת קיוויתי שהיא תשבור את המיתוס.
צליל, אני אומרת לך דבר כזה, אל תתחתני פשוט. ואז לא תצטרכי להתגרש.
בינתיים אני מצליחה לזה.
זאת ההצעה שלי. לכל האנשים בעולם.
את צריכה לכתוב ספר עזרה עצמית.
איך לא להתחתן.
יהיה בו עמוד אחד.
איך לא להתגרש, לא להתחתן.
מעולה, אני אקנה את זה.
אני כגרושה אומרת את זה.
כן.
מה עוד? מה, יש שם איזה...
יש שם גם כמה חוכמות, כן.
בדיוק, עצות טובות.
יש שם, בכל זאת כאילו רואים שמדובר באישה שעברה הרבה. ויש לה כאלה עצות לאיך... איך להתחמק מכל מיני מלכודות ומכל מיני גברים, כאילו, יש לה פינה, למשל, איך מזהים וומנייזר.
אוקיי.
יש לו קריזמה מטורפת, יש לו מעריצות שהוא משאיר על אש קטנה ואומר לך שהן לא מעניינות, את מרגישה מחוזרת כמו שלא הרגשת בחייך, הוא מצהיר שהוא לא משחק משחקים, מהרגע הראשון הוא עף עלייך ב-200 כמש, וכולם חושבים שהוא אחלה גבר חוץ מההורים שלך, אבל את לא מקשיבה להם. וואלה, יש בזה משהו.
זה נכון, במיוחד החלק הזה של מי שמצהיר על עצמו שהוא לא משחק משחקים.
כן, זה כמו, אני מעריץ נשים.
כן,
וואו. להתרחק, להתרחק, אבורט, אבורט.
נכון, אני פמיניסט.
אני לא גזען, אבל. אז כאילו, אתה יודע שיצא משפט שממש ממש גזעני.
אני יודע לקבל ביקורת, אני לא יודע לקבל ביקורת.
אם אתה צריך להצהיר על עצמך את זה, כנראה שאתה אני דרך אגב לא הצהרתי על עצמי אף פעם שאני פמיניסט. אני לא עשיתי את זה. את מצהירה עליי שאני פמיניסט, ואז מבטלת את זה.
לפי דעתי, את הכי הצהרת על
זה. לא כדאי להיכנס לזה. תמיד תבוא מי שתוכיח לך שאתה לא מספיק פמיניסט.
אני לא נכנס לזה, אני לא באמת. מי הקורא הפוטנציאלי?
הקוראת.
רק קוראת, אין אסור?
הפוטנציאלית.
טוב.
לא, אין פה בכלל. לא.
לא?
אני חושבת, אני לא חושבת שהיא דווקא כל כך מזלזלת בקוראת שלה. כן. אני חושבת שהיא די מדברת אליהן בגובה העיניים, והיא כזה, כאילו, כן, הייתי בודדה, והייתי אומללה, וחשבתי שאני אהיה לבד לנצח, וכאלה. היא כאילו, היא עברה את התהליך כמה שנים לפנייך. יש בזה משהו שמרגיש כמו שיחה עם חברה כזה, שבבית קפה חופרת ומספרת לך על כל סיפור הגירושים שלה לכל פרטי פרטה וקטנים.
ונשמע גם משעשע, מצחיק.
כן, אם את עומדת בפני זה, זה יכול להיות נחמד לקרוא את זה, וגם זה די כיף לקרוא את כל הסיפורים על הדייטים שלה ועל העניינים שלה.
יפה.
אז את ממליצה בסופו של דבר.
אז אני מלכה גרושה באושר.
אני ממליצה מאוד לגרוש של גיא הקורן לקרוא את זה.
זה באמת לגברים גרושים זה יכול להיות טוב. אוקיי.
כן.
אולי בכלל גברים צריכים לקרוא ספרים כאלה כדי להיות פחות דושים.
האמת שרצינו פעם לעשות סרטון, איך לא להסגביר, כי גברים לא עושים, חלקם חמודים ולא עושים את זה בכוונה, הם פשוט עושים את זה כי זאת הדרך תקשורת שידועה להם.
כן, אנחנו פשוט סתומים.
לזרוק מידע על הזולת.
אם כאילו מישהו אומר לך משהו, אתה מיד צריך להסביר לו מה הוא עשה.
כן, כזה איך לנהל שיחה. אולי אפשר גם לשמוע מה כזה.
אני לא יודע בקשר לזה, כי זה כולל בדרך כלל לשתוק, נכון?
אתה מה זה בסדר?
כן, את חושבת?
כן, כן.
מה, אני בסדר.
לא, צלי לא מבלה איתך מספיק זמן.
לא 5 שעות בשבוע.
בדיוק. ויותר. טוב, תודה רבה, צליל אברהם.
תודה רבה לכם.
היה תענוג.
למי אני משאירה את הספר הפעם?
לי.
בבקשה.
תודה.
הגיע הזמן לפינת גנזים.
נכון, אז ככה. היום משהו שלקחתי מהבלוג של מכון גנזים של אגודת הסופרים, שמנהל יצחק בר יוסף. משהו מעניין על המחזה שערה בים שכתב אביו יהושע בר יוסף, והתפרסם לפני 65 שנה. אגב, החודש מלאו 25 שנה לפטירתו של בר יוסף, וכך כותב יצחק בר יוסף בבלוג. עשרות שנים לפני שהתקשורת בישראל גילתה שתפקידה הוא למתוח ביקורת גם על הצבא המקודש, עשה זאת בר יוסף כאשר שב מהפלגה של ספינות קרב של חיל הים לארצות הברית ב-1951. עשה וחטף. הוא עצמו התלווה לאחת הספינות ככתב צבאי של במחנה, בהמשך לפעילותו ככתב צבאי במלחמת העצמאות. בר יוסף, שנדהם למראה היחס המשפיל של הקצינים לחיילים הפשוטים, פנה במכתב לדוד בן גוריון, ואף כתב מחזה על כך שעמד להיות מוצג בתיאטרון הקאמרי. הצנזורה פסלה את העלאת המחזה, כפי שחשף פרופסור רפי מן במאמרו שפורסם בכתב העת קתדרה, בנימוק שהוא יחבל במאמץ המלחמתי של המדינה. בר יוסף לא נואש, יובל. הוא העתיק את עלילת המחזה לדרום אמריקה, ואף שינה בכתב ידו את שמות אנשי הצוות. רב סרן הררי נהיה לקפיטן ז'ואו דלמנץ', סרן גלעדי זכה לשם גונבצ'יו, מגלל הס וכן הלאה. אולם החבר'ה בצנזורה, לא פריירים, גם נוסח זה נפסל. והנה כמה מן הפנינים שהעלו את חמתו של הצנזור, ונראה לי שגם היום לא היו עוברים על זה בשקט. את מי תאמן, זה ציטוט מתוך המחזה. את מי תאמן את הזונות האלה? להקות אסור, לתת ביתה טובה לא יפה. אתה צריך לעשות תחבולות שלמות עד שמותר לך להוציא למישהו את השיניים. וגם אז אתה צריך להוכיח שהוא יתנגד בכוח. בחיי זה גן ילדים ולא עונייה. מתלונן הרב סומל של העונייה. ואם כבר בזונות הסכינן, הרי דו שיח בין רב החובל לרופא העונייה. לקפטן ברור שהחיילים החולים המגיעים למרפאה הם ארטיסטים, אתה יודע.
כן.
ומה שמגיע להם זה השלחה לצינוק של העונייה. מצד שני הוא בעד זה שכאשר מגיעים לעיר נמל בדרך, יש לעודד אותם ללכת לזונות. להוציא להם את הרומנטיקה מהראש, וכדי שיעבדו טוב על הסיפון. ואם יחטפו מחלת מין, לא נורא. בשביל זה הוא הורה לרופא להצטייד במנה מספיקה של זריקות פנצילין.
קודם כל, הקטעים האלה נהדרים. אני מאוד אוהב אותם, וגם התרגיל הזה של להעתיק את המחזה לדרום אמריקה, זה מבריק. אני עמום שהם עלו על זה, האמת. אבל הנה, אנחנו חוזרים ומוכחים שוב ושוב ששום דבר לא השתנה. ואני יודע שזה מעצבן אותך, אבל אותי זה מרגיע. מרגיע אותי שאין הסלמה, ואולי אפילו יש יותר מזה, שיפור, אין צנזורה יותר.
אין צנזורה, פשוט לא מממנים. זה השיטה החדשה. חופש המימון קוראת לזה שרת תרבות, נכון? אתה שמעת על זה?
שמעתי.
למשל, לאחרונה נודע שלא נותנים מימון לתיאטרון אלמידן, או כפי שהמדינה השיבה אתמול שלשום לבגץ בעניין הזה, התיאטרון הערבי אלמידן בחיפה אינו זכאי לתמיכת משרד התרבות ב-2016, משום שלא עמד בתנאי הסף לתמיכה בשנה זו. אז אתה רגוע כי אתה לא ערבי, לא מזרחי, לא אישה. אתה רגוע כי אתה לא קורא עיתונים, יובל, לא מעודכן בחדשות. אתה רגוע כי אתה בור בסופו של דבר.
אין
מה לעשות, זאת המציאות.
אני לא מעז, דיברנו כל כך הרבה על מגדר היום, אני לא מעז להתנגד, אבל אותי מעניין מה אורי שינקוין היה אומר על המחזה הזה, פרופסור אורי שינקוין, שכתב את הנוסח הביטחוני, כיצד המחזה הזה מתאים לנוסח הביטחוני? כלומר, הספר שלו גם, דרך אגב, יש פרק שלם שעוסק בזנות ובחיילים שהולכים לזנות, ואולי הוא היה מוצא שהביקורת הזאת, שהמחזה הביקורתי הזה, לגמרי שייך לנוסח הביטחוני, כמו הרבה יצירות אחרות שאנחנו תופסים, אולי בטעות, כביקורת נוקבת שהקדימה את זמנה.
אז אני אוסיף ואני אגיד שאתה רגוע, כי אתה יכול להתחפר לך במחשבות האקדמיות שלך על הנוסח הביטחוני, אי שם, כשהעוולות לא נוגעות לך באופן ישיר, וזה ממש אחד הדברים החמודים. אני רגוע, כל אותו דבר, ואין צנזורה. נחמד. טוב, סיימנו להיום, אין מה לעשות.
אנחנו כאן, מיום ראשון. עד רביעי, מ-12 עד 1, 104.9 ו-105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן ובאפליקציה כאן אודי. תודה רבה למיטל כהן ולתמיר צוברי.
צוברי,
סליחה. אנחנו נתראה מחר, מאיה.
להתראות.
להתראות.